שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב.
אני גיא.
ואנחנו בפרק האחרון בסדרת הפרקים על קבלת החלטות. זו הייתה החלטה קשה לקבל בפני עצמה. בפרק הקודם דיברנו על מתודה בקבלת החלטות, דיברנו על הסדר של השאלות שאנחנו שואלים לקבל החלטות, דיברנו על המחקר שאנחנו עושים כשאנחנו רוצים לקבל החלטה שהיא החלטה חשובה, והיום אנחנו רוצים לגעת בכל מיני כלים משלימים, נקרא לזה, שיכולים לעזור לנו בקבלת החלטות. ואני חושב שהכלי הראשון שכדאי שנדבר עליו הוא כלי חישוב התוחלת. כשאנחנו באים לקבל החלטה, זה מאוד מאוד נפוץ, בעיקר בתוך עולם ההשקעות.
כן, הקונספט של תוחלת הוא מאוד שימושי, והוא מאוד לא אינטואיטיבי לנו כבני אדם. אנחנו לא בנויים להסתכל על דברים בעין של תוחלת, ולכן הרבה פעמים כשאנחנו מזהים איזשהו סיכון בהשקעה מסוימת, או איזשהו חשש, גם אם הסיכון הוא קטן, עצם הקיום שלו, הרבה פעמים גורם לנו להימנע מביצוע פעולה, וההסתכלות הזאת של תוחלת, כשאנחנו מבינים שתוחלת היא הסיכוי לאפסייד, כפול גודל האפסייד, פחות הסיכון לדאונסייד, פחות גודל הדאונסייד, כשאנחנו מקבלים את החלטות ההשקעה שלנו, אך ורק מתוך המודל הזה, כמובן ביחד עם ניהול סיכונים, כלומר לא לקחת סיכונים שימחקו אותנו, זו הדרך הכי מהירה להגדיל את ההון בהשקעות. יש פה כמובן עוד כלים נלווים שהם חשובים, לא להשקע בדברים שלא מבינים אותם, אבל זה באמת בעיניי המפתח הכי חשוב כדי להתקדם כלכלית.
רגע, גיא, הזכרת פה איזושהי נוסחה מתמטית, בוא נדבר עליה שנייה אחת, בשביל איך מחשבים תוחלת, אפילו ניקח עוד צעד אחורה. אני חושב שזה כן משהו שנגענו בו באחד הפרקים, אבל רק למקרה שאולי לא נגענו ואולי אנשים לא שמעו, בוא שנייה אחת נסביר מה זה תוחלת, ואז איך מחשבים אותה.
אז תוחלת היא התוצאה הממוצעת שהיינו מקבלים אם היינו חוזרים על פעולה מסוימת אין ספור פעמים. אם אני מטיל שתי קוביות, ובכל קובייה יש לי את המספרים 1 עד 6, ואני מטיל את הקובייה הזו עכשיו מיליון פעמים, אני אקבל בממוצע את המספר 7, וגם בהשקעות יש השקעות שונות, וכל השקעה היא עומדת בפני עצמה, אבל יש איזושהי הסתברות לרווח והסתברות להפסד בכל השקעה, וכאשר אנחנו בוחרים את ההשקעות עם האפסייד הגבוה והדאונסייד הנמוך, אנחנו בממוצע נרוויח הרבה, גם אם בפעמים מסוימות אנחנו נפסיד.
כן, אז זה בעצם לשאול את עצמנו, איזו פעולה אנחנו יכולים לעשות, שאם היינו יכולים לעשות אותה שוב ושוב ושוב ושוב, לרוב היינו מרוויחים. אני חושב שזה הבסיס של עולם ההשקעות. שוק ההון, או עולם הנדלן גם כן, אנחנו יודעים שלרוב שוק ההון עולה. בסדר? ברוב התקופות בהיסטוריה, ברוב השווקים, שוק ההון עולה. רוב החברות צומחות וגדלות, באמת החברות שכבר הגיעו למעמד של להיות חברות בורסאיות, ואנחנו יודעים שהתוחלת היא תוחלת חיובית. האם זה אומר שכל מניה שנקנה, אנחנו נרוויח עליה? כמובן שלא, אבל כשהתוחלת היא חיובית, אנחנו רוצים לאחז באותה תוחלת, ולהגן על עצמנו רק מאירועי הקצה, וכאשר אנחנו נמצאים בדילמה, בין אם בעולם הפיננסי, ובין אם דילמה רגילה מעולם האישי, אנחנו יכולים להשתמש בכלי הזה של תוחלת, ולשאול את עצמנו את השאלה הבאה. עכשיו הציעו לנו איזשהו שירות, או שמצאנו איזושהי דירה להשקעה, והיא מעניינת אותנו. אנחנו יכולים לשאול את עצמנו את השאלה, בתרחיש אופטימי, כמה אני ארוויח על הדירה הזאת? בסדר? מה האפסייד שאני רואה פה באפשרויות שלי על הדירה הזאת? בואו נגיד שקניתי דירה במיליון וחצי, שמיועדת לפינוי בינוי, והיא תהיה שווה 2.5, כשיהיה פינוי-בינוי, אם וכאשר. אוקיי, זאת האפשרות החיובית שלי בעסקה הזאת. מה יקרה אם לא יהיה התחדשות עירונית? אז אולי בוא נגיד שהיזם יפרוש, ימות, לא תהיה פה התחדשות. יכול להיות שהדירה הזאת תרד בערכה ב-100,000 שקלים, בגלל שכבר לא יהיה את האלמנט הזה של ההתחדשות. ואז אני שואל את עצמי, בסדר, מה הסבירות שתהיה פה התחדשות? ומה הסבירות שלא תהיה פה התחדשות? ובסופו של דבר, אם אני מבין שהתוחלת שלי היא תוחלת שהיא חיובית, ורוב הסיכויים שיהיה פה התחדשות, או גם אם לא רוב הסיכויים שיהיה פה התחדשות, ההתחדשות תגדיל את הרווח שלי בצורה שהיא כל כך משמעותית, שווה לי ללכת לפעולה הזאת, עוד פעם בהינתן ההבנה שאני מסוגל לעמוד גם בתרחיש של ההפסד, אם למרות התוחלת, אני נפלתי על ההשקעה שדווקא נכשלה.
כן, אז אני רוצה שוב להמחיש את החישוב, ונגיד את זה ככה, החישוב הוא מדויק, אבל הנחות היסוד הן לא מדויקות. כלומר, הרבה פעמים אנחנו צריכים למלא איזה שהם מספרים שהם ברמה מסוימת ממצאים, אבל כדי לקבל החלטות אנחנו חייבים להתבסס על משהו, ועדיף להתבסס בבחינה הזו על משהו שהוא לא מדויק מאשר
כן, מתבססים להתעלם. פה על השרות. מתבססים פה על השרות.
כן, אז אם אני מסתכל למשל על הדוגמה שלך, של הפינוי-בינוי, ונניח שאנחנו מסתכלים על טווח השקעה של קצר יחסית של 5 שנים, בסדר? אז בתרחיש החיובי, בדירה שעלתה 1.5 מיליון ותימכר ב-2.5 מיליון, יש לך רווח של 1 מיליון שקל. מה הסבירות שאתה מקצה לתרחיש הזה? כלומר, כמה התרחיש הזה סביר בעיניך?
בואו נגיד שהוא ב-5 שנים הקרובות, 50% סבירות.
אוקיי, אז 50% סבירות, אז אנחנו לוקחים את הרווח של 1 מיליון שקל, כפול ההסתברות לתרחיש החיובי שזה 50%. אז האפסייד פה הוא 0.5 מיליון שקל לצורך העניין, כשלקחנו בחשבון את אלמנט אי-הוודאות. עכשיו, אמרת שהדאונסייד פה הוא 100,000 שקל, והסבירות נגיד לדאונסייד הוא
50% גם כן, כמובן.
אוקיי, אז הדאונסייד שלנו פה זה 100,000 שקל, כפול 50% שזה 50,000 שקל, ואז התוחלת שלנו מההשקעה היא של 500,000 שקל, פחות 50,000 שקל, שזה 450,000 שקל. ואז, אם אנחנו רוצים לחשב פה את התשואה על ההשקעה, אנחנו צריכים לראות כמה כסף השקענו בעסקה. בוא נגיד בשביל הפשטות שעשינו עסקת מזומן בלי מינוף, אז השקענו פה 1.5 מיליון שקל, הרווחנו כעבור 5 שנים בממוצע 450,000 שקל, ואז אני יודע שהרווח שלי מההשבחה של הדירה הוא 30% בחמש שנים, שאם אני גוזר את זה אחורה בחישוב של ריבית דריבית, זה 5.4% בשנה בממוצע, ואם אני מוסיף לזה גם את עליית הערך הכללית של מחירי הנדלן, במידה והייתה כזו, נניח של 5%, אז אנחנו מגיעים פה ל-10.4%, ונוסיף לזה גם שכירות, כי אמרנו שאין משכנתה, של עוד 3%, אז אנחנו מגיעים פה כבר לכמעט 14% של תשואה על עסקת מזומן, מה שאומר שהעסקה הזו מבחינת תוחלת היא עסקה טובה. ואם אני אכניס פה גם אלמנט של מינוף, כאשר עלות המימון שלי היא נגיד 5%, אז אני כבר אגיע פה לתשואות על ההון העצמי שהן מאוד מאוד גבוהות.
נכון. גיא, האם יש לך דוגמאות כיצד אפשר להשתמש במתודה הזאת של upside, downside ותוחלת? גם לדילמות שהן לא דילמות פיננסיות שאפשר לחשב אותן בצורה מספרית פשוטה.
כן, אני יכול לחשוב על כמה דוגמאות. נראה לי שאחת הדוגמאות הכי בסיסיות זה שאתה רוצה להתחיל עם מישהי, נגיד ברחוב אפילו. מישהי מוצלחם מעליך ואתה רוצה להתחיל את השיחה? מה יש לך להפסיד מלגשת? כאילו כמה דקות ושתגיד לך לא, ואתה יכול להתפתח לכל מיני מקומות טובים. דוגמה נוספת, יותר בעולם הפיננסי, היא בנושא של ייעוץ, ספציפית ייעוץ מס. אני ישבתי לא מזמן לשיחה עם יועץ מס, שילמתי 1,200 שקל פלוס מע"מ, ורציתי להבין האם אני זכאי להטבות מס מסוימות, בעקבות כל הזמן שאני מטייל בחול, אני בשנתיים האחרונות הייתי מעט מאוד בארץ, וידעתי שאני לא בהכרח אראה פירות מהשיחה הזו, אבל שאם אני כן אראה פירות מהשיחה הזו, הם יכולים להיות מאוד מאוד משמעותיים, ולא ידעתי בוודאות שאני יכול לחסוך פה כסף, וגם לא מה הסבירות שאני כן אצליח או לא אצליח לחסוך פה כסף, אבל הערכתי שיש סיכוי לא רע, אפילו של 30-40%, שאני כן אצליח לחסוך פה כסף משמעותי, בסדר גודל של כמה עשרות אלפי שקלים כל שנה, אז הערכתי מבחינת תוחלת, למרות שלידעתי את המספרים המדויקים, שכן האפסייד פה גדול משמעותית מהדאונסייד, ולכן מבחינתי זה היה שווה את ההשקעה. עכשיו תבינו את גודל ההזדמנות. יושב איתי אותו יועץ מס, שבואו נגיד שבתוחלת בממוצע, אם במקרה שהוא מצליח הוא חוסך לי 40,000 שקל בשנה, בוא נגיד שבתוחלת הוא חוסך לי רק 15,000 שקל בשנה. ואני יושב איתו לשיחה ואני משלם לו רק 1,200 שקל פלוס מע"מ על השיחה. איזה דיל פנטסטי אני מקבל פה, ולמה הוא מסכים לדיל הזה? למה הוא מסכים לגבות ממני רק 1,200 שקל פלוס מע"מ בשביל לתת לי ערך של 15,000 שקל בממוצע, בתוחלת, כל שנה? למה הוא מסכים לדיל הזה? בגלל אלמנט האי-וודאות. אי-וודאות גורם לו לתמחר את השירות שלו במחיר שחיטה ביחס לערך שהוא נותן. אם הוא היה יכול להגיד לי בוודאות, גיא, אתה עכשיו יושב איתי לשיחה, אתה יוצא מהשיחה איתי עם 15,000 שקל יותר כל שנה, הוא היה יכול בכיף לקחת על השירות הזה 15,000 שקל. תן לי את השנה הראשונה, השאר שלך. האי-וודאות פה גורם לו לתמחר את השירות בחסר, וזה משהו שאנחנו בתור לקוחות, צורכי שירותים, יכולים מאוד מאוד להרוויח ממנו בהרבה מישורים. אני אומר את זה בביטחון גם על החברה שלנו. החברה שלנו יודעת לעזור ללקוחות להרוויח בממוצע מאות אלפי שקלים יותר תוך עשור. אני אומר את זה בביטחון גדול. אני לא יודע להגיד בוודאות כמה אנחנו יודעים לעזור ללקוח ספציפי להרוויח יותר לפני שמתחילים את התהליך, ואני גם לא יודע להגיד בוודאות שהוא באמת ירוויח יותר, כי אין לי שליטה לא על מה יקרה בשוק ההון ולא על מה שיקרה בנדלן. הכוח שלנו זה בלעזור ללקוח לקבל החלטות טובות יותר מבחינת תוחלת, וזה שווה לו המון כסף. אם אני הייתי מסוגל להראות ללקוח בוודאות שהוא הולך להרוויח את זה, לא הייתי גובה על השירות שלנו את מה שאנחנו גובים, אלא הייתי גובה בערך פי 10 מזה. ועדיין הלקוח היה מרוויח יופי והיה עושה עסקה מצוינת. וזה נכון לא רק לנו בתוך העולם הפיננסי, זה נכון גם עם כל בעל מקצוע שאיתו אנחנו עובדים. אנחנו בתור חברה נעזרים בשירות של אנשי שיווק, אנחנו מתחילים עכשיו גם כל מיני שיתופי פעולה עם כל מיני פלטפורמות שייצרו עבורנו חשיפה במקומות כאלה ואחרים, והרבה מההסכמים האלה שאנחנו נכנסים אליהם, הם הסכמים שבהם אנחנו משקיבים את ה-5,000, 10,000, 20,000 שקל, 40,000 שקל בחלק מהפלטפורמות, בלי שום התחייבות לתוצאות מצד המפרסם, ואנחנו עושים את זה מתוך הבנה שכנראה שזה יהיה שווה לנו את הפי 10, ואנחנו מעריכים את הסבירות שזה יהיה שווה לנו לא ב-100%, אלא ב-50%, ב-40%, ב-60%, ואנחנו הולכים על זה מתוך הבנה שחזרה לפעולות האלה שוב ושוב ושוב, תניב את התוצאות לטווח הארוך. ויש לנו נטייה בתור בני אדם מאוד מאוד להתפקס רק על הדברים שיש לנו ודאות, דיברנו על זה בפרק הקודם. אז בן אדם שהולך לבחור מתכנן פיננסי, ואני יודע שלך הייתה שיחה על זה נדיב לא מזמן עם מתעניין שפנה אלינו, העלות של השירות באמת שהיא לא הגורם שצריך להוות פה משקל על ההחלטה, כמעט בכלל כשמדובר על מאות אלפי שקלים של רווח, אלא האלמנט המשמעותי זה מי הכי טוב. חד וחלק מי הכי טוב, כי ההבדל בעלות של 5,000 או 10,000 שקל לפה או לשם, היא קטנה והיא זניחה והיא כמעט ולא משמעותית, בהשוואה למי שיהיה קצת יותר טוב, וכל אחד שיבחר את מי שבעיניו יעשה את העבודה הזו בצורה הטובה ביותר, זו בעיניי הדרך להסתכל על זה.
כן, אני מסכים. אם אנשים היו מסתכלים על הדברים מתוך נקודת מבט שהיא יותר רציונלית, פחות אמוציונלית, יותר מסתכלת על המספרים, על נקודת התוחלת, אנשים היו מבינים שהרבה שירותים שנראים להם יקרים, הם זולים מאוד. אני חושב, אנחנו עכשיו מכניסים לבית מישהי שתעזור לנו, בניקיון, בבישולים, בקניות, בעזרה עם הילדה, וכן, זה יעלה לנו משהו כמו 70-80 שקל לשעה, וזה לא מעט כסף, כי אנחנו מתכוונים לקחת פה עזרה להם לא מעט שעות, אבל כשאני חושב על מה זה יכול ליצור לי, שאני כבר לא צריך לשטוף את הבית ולבשל ולעשות את הדברים האלה, ואני פנוי יותר להיות עם המשפחה שלי ואני פנוי יותר לעבודה, אני מבין שהעסקה שאני קיבלתי היא עסקה ממש זולה, גם כשאני לא יודע מה בדיוק אני אעשה בכל דקה שהתפנתה לי עכשיו בזכות אותה עזרה, ובעיניי הרבה מה שאנחנו מנסים לעשות בטח בתוך הסיפור הזה של אסטרטגיה פיננסית, זה בדיוק העניין הזה של לדבוק בתוחלת כמה שיותר. אנחנו מבינים שנכסים פיננסיים לאורך זמן עולים בערכם, לאורך זמן הם מניבים לנו תשואה פירותית, ואנחנו יודעים שיש תקופות פחות טובות, תקופות של מיתונים, מלחמות, משברים פוליטיים, וברמת התוחלת, התוחלת היא עדיין חיובית. כשנשקיע, לרוב, לאורך זמן אנחנו הולכים להרוויח, וכאשר אנחנו מנסים להידבק במושג הזה של התוחלת, אנחנו בעצם רוצים להחזיק כמה שיותר נכסים לתקופות זמן ממושכות, ולראות איך אנחנו לא נופלים בזמנים של משבר, לא מתמנפים יותר מדי, לא לוקחים על עצמנו סיכונים שהם גדולים מדי, ואני חושב שהיכרות עם מושג התוחלת היא אולי אחד הכלים המשמעותיים ביותר שאנחנו יכולים לעזר בהם כשאנחנו באים לקבל החלטה.
אוקיי. עכשיו נדיב, בפרקים האחרונים נתנו הרבה כלים לקבלת החלטות, מתודה, כלי עזר, כלים תומכי החלטה, ואני רוצה שניגע טיפה בשאלה, האם אנחנו בכלל האנשים הנכונים לקבל החלטה, או שאולי כדאי לנו להציל את הסמכות בקבלת החלטה למישהו אחר שמבין יותר מאיתנו. לריי דליו יש ספר שאני מאוד ממליץ עליו, שנקרא Principles, עקרונות, שבו הוא מספר על איך הוא בנה את החברה שלו, את Bridgewater, ואחד העקרונות שריי דליו מאוד דוגל בהם ומקדם אותם, זה meritocracy. meritocracy זה אומר שמי שמקבל את ההחלטות, או מי ששולט, הוא הבן אדם שמבין ביותר בתחום הספציפי שלו. ובתוך החברה של דליו, יש ציון לכל אחד בקטגוריות שונות, במה הבן אדם הזה מבין ויש לו אמינות, אמינות לא רק ברמה ערכית, אלא גם ברמה מקצועית, ובמה אין לו אמינות, ודליו מאוד משתדל בחברה שלו, שההחלטות לא יתקבלו על ידי המנכ״ל, דליו הוא כבר לא המנכ״ל של החברה שלו, אבל הוא היה בעבר, אלא הוא מאוד השתדל ומשתדל עדיין, שההחלטות יעשו על ידי מי שמבין בתחום הכי הרבה, מי שהכי קשיר לקבלת ההחלטות, ואני חושב שזה רלוונטי גם עבורנו, לא תמיד יש לנו את המומחה להתייעץ איתו, לפעמים שווה לנו כן להביא איזשהו מומחה חיצוני להתייעץ איתו בתשלום, כמובן שאנחנו רוצים פה מומחה שהוא ניטרלי, ועשינו פה סדרה שלמה על מה זה אומר להיות ניטרלי, ומה ניגודי האינטרסים שיש בכל מיני סוגים של ייעוצים, אבל חשוב מאוד לא רק עם מי אנחנו מתייעצים בעיניי, אלא גם עם מי אנחנו לא מתייעצים. ועם כל האהבה להורים, ואני מאוד אוהב את ההורים שלי, ואני גם תופס אותם כאנשים מאוד חכמים, לא נכון להתייעץ עם ההורים בכל דבר בחיים, ולא נכון להתייעץ עם החברים שלנו בהכרח בכל דבר בחיים, אלא לכל דבר שאנחנו רוצים להתייעץ איתו, כדי שנקבל את העצות מבן אדם שמבין, שנמצא בנעליים שלנו, שהיה בנעליים שלנו, שאנחנו עומדים להיכנס אליהן, כי אני חושב שזה גם יעזור לנו לקבל החלטות שהן טובות יותר, ועדיף אפילו להתייעץ, אם אין את האפשרות או אין את הרצון להתייעץ עם מומחה, עדיף בעיניי אפילו להתייעץ באינטרנט באיזה קוורה או באיזה אתר אחר שיש בו מומחים אפילו בחינם, מאשר להתייעץ עם האנשים הלא נכונים.
כן, לגמרי. לפעמים להציל את הסמכות של קבלת ההחלטות על מישהו אחר, יכולה להיות ההחלטה הכי נבונה שנוכל לקבל, במיוחד בתרחישים שאין לנו את הידע ואת הכלים לקבל החלטה עצמאית. זהו, אנחנו מסיימים עכשיו את הסדרה על קבלת החלטות. אני מקווה שהיה לכם מעניין. לנו, ללא ספק, גם היה מעניין, גם מלמד, וגם מאוד פתח לנו את העיניים לנושא הזה של קבלת החלטות גם בחיים האישיים שלנו.
תודה שהזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
אתם מוזמנים להצטרף לקהילת הפודקאסט בפייסבוק ולהירשם לניוזלטר הפיננסי דרך האתר של אתיקה פיננסי, בכתובת ethica.finance.
אין לראות מה נאמר בפרק משום ייעוץ פיננסי, אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי.
בהצלחה.